שלום לכולם וחודש טוב. אנחנו לומדים היום על חודש שבט, מזל דלי. כאשר אנחנו רואים פה בכללים של הלימוד לפי חוכמת הקבלה על התכונות של כל מזל, שמזל דלי בעצם נשלט או נברא, או התדר שלו, אנחנו רואים פה כמה דברים. א', שתי אותיות צדיק וב', צדיק שזוהי האות שלפי ספר היצירה שמיוחס לאברהם אבינו, האות שממנה נברא, מה תדר שלה, מה מקום שלה, נברא מזל דלי. האות ב', כוכב שבתאי. ואז יש לנו צירופי החודש מתיקוני הזוהר, שהצירוף הוא ה', י', ו' וה', וצירוף אנה בכוח הראשון, א', ב', ג', י', ת', צדיק, שזה הצירוף של כוכב שבתאי. אבל מה זה אומר לנו? ובשביל להבין את זה צריכים להתחיל עם ההיגיון של ספר היצירה, של המבנה המתמטי של גלגל המזלות, ואנחנו הולכים אל מה שספר היצירה מתאר לנו. יש לנו פה ארבע עונות בשנה כנגד י, ק, ו, ק. זה ארבע עונות השנה. וברגע שאני מבין שלכל עונה יש את הכוח שלה, את העוצמה שלה, האביב זה חוכמה, יוד, הקיץ זה בינה, היי, סתיו זה אבב, זה ערנפין, וחורף זה היי, מלכות. אז אנחנו יודעים כבר מאיזה כיוון להתחיל ללכת, שבעצם זה לא שסתם מישהו ישב וחלם והמציא, ככה זה, שאני התחלתי ללמוד על אסטרולוגיה, הייתי בטוח שזה שטויות, כי פשוט זה נראה כאילו מישהו המציא את הדברים האלה. איזה מוח קודח יכול להמציא כל כך הרבה דברים על כל מזל. כי אין שום סימוכין. רק בספר יצירה שמסביר בעצם שכל, את ה, בעצם השילוב תדרים שנמצא בכל מזל, ולפי זה אנחנו יכולים להבין את המזל. אז פה אנחנו רואים שמזל דלי הוא בעונה הרביעית בחורף, והעונה הרביעית זה כנגד האות ה', ספירת מלכות, שזה כנגד יסוד האפר, רצון לקבל, הכלי לקבל. כלומר, שלושת המזלות של החורף, גם גדי, גם דלי, גם דגים, זה קווים ימין, שמאל ואמצע של אפר, קודם כל. כלומר, מה אנחנו יודעים על שלושת המזלות האלה? אמביציה, חשק, רצון, חוסר, רעב, כי זה אפר. האפר הוא יבש, כי הוא לא, הוא צריך את המים והוא צריך כדי להתלכלך. הוא צריך את את האש כדי להתחמם, הוא צריך את האוויר כדי לנשום, בלי זה שום דבר לא צומח באפר. אז לכן, אנחנו יודעים שבמהות, בליבה, גדי, דלי, דגים, זה אפר. זה מה שאנחנו מבינים פה. עכשיו, יש ביניהם ימין, שמאל ואמצע, כך שמזל גדי זה הימין, זה המים של מזלות החורף, דלי זה האש של מזלות החורף, והדגים זה האמצע, זה האוויר של מזלות החורף. אז מה זה אומר לנו? שאצל דלי זה לא רק שזה אפר, יש גם אש. ולכן אנחנו רואים אצל מזל דלי את הרעב, את האמביציה, את החשק, את הרצון להשיג, לדעת בכיוון ולגדול. ולאיזה כיוון? פה, מכיוון יש גם עוד גלגל נוסף, וזה גלגל של מה שאנחנו מכירים באסטרולוגיה רגילה, של מה היסוד של כל אחד מהמזלות, ולפי זה מזל דלי הוא אוויר. כלומר, זה לא שמזל דלי הוא אוויר, זה אפר, אש ואוויר. כלומר, בליבה זה אפר ואש. בחיצוניות, או בתכונות, כאילו הלבושים, זה אוויר. ולכן אנחנו יודעים שמזל דלי הם מאוד אינטלקטואליים, כי אוויר, בואו נסתכל, אנחנו רואים אוויר, בעונה של זרנפין, הסתיו, זה יסוד האוויר, אינטלקט, איזון וצדק. אז מה אנחנו יודעים? שנכון, אצל מזל דלי חשוב לו האינטלקט, הוא חי בשכל, הוא חי ברציו, עוד דבר, תקשורת, כי אוויר זה תקשורת, הוא לא יכול להיות כל הזמן באותו מקום, חשוב לו הצדק, חשוב לו האיזון, חשוב לו המסגרת, שיש סיבה לכל דבר, אבל מה שמניע אותו זה עפר ושמאל, כלומר אצל מזל דלי יש שם אנוכיות קשה מאוד, אמביציה חזקה מאוד, ומכיוון שאוויר זה אינטלקט ושכל והיגיון, חוסר רגישות. אני תמיד מביא את הדוגמה של מי שזוכר או מי שראה את הסרט מרי פופינס, ושם הסיבה של כל, למרות שזה נראה שזה לא מובן, לא כל אחד קולט את זה, אבל הציר שעליו סובב את כל הסיטואציה, זה האימא של המשפחה. האימא של המשפחה היא לא שם. היא כל הזמן במלחמות למען זכויות הנשים, למען זכויות הנשים להיבחר. בבריטניה של אותו זמן הייתה חבורה של נשים שבעצם נלחמו, קבלו את עצמם למשרדי ממשלה, לכל מיני, פשוט הם היו כמה מפגנות, וכל פעם שרואים אותה, רואים שהיא מגיעה וכולה בהתרגשות עם השלטים וכו' וכו', היא ממש לא קולטת שהמשפחה שלה קורסת. למה מרי פופינס מגיעה? כי אין נוכחות של האימא. מה זה אומר? הנה, זה בדיוק הטיפוס של מזל דלי. הוא רוצה להביא לעולם שוויוניות וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אבל הוא לא יכול להתחייב רגשית לא לזוגיות ולא לאימהות, וזה פשוט גובע שם. המשפחה קורסת, נובלת, היא לא שמה לב, ומרי פופינס באה כדי לחפות על זה, כדי איכשהו לעורר את זה, וזה בעצם הסיפור עם המשפחה. זה הדמות של מזדלי, ולכן מזדלי, הם יכולים להיות חברים של המון אנשים, חברים טובים של, חברים, לא טובים, אבל חברים של המון אנשים. הם יכולים ליצור קשרים עם המון אנשים, עם רעיונות, הם כל הזמן לומדים, מתפתחים, משתנים, אתה לא יכול לסגור אותם באיזה קופסה, באיזה פינה. אבל בשבילהם מחויבות רגשית זה להיסגר בקופסה ובפינה. ולכן מצד אחד אנחנו נראה את האינטלקט המפותח של מזל דלי, את הרצון הזה, הרגישות לחוסר איזון, לאידיאלים חברתיים וכן הלאה וכן הלאה, עד שזה מגיע הביתה. ודיברנו על זה הרבה פעמים, אנחנו עכשיו נמצאים בעידן הדלי, וזוהי בעצם המחלה הכוללת של כולנו. זאת אומרת, לאנשים יש המון חברים ברשתות החברתיות, אבל אין להם חיבור רגשי אמיתי לכמעט לאף אחד. המשפחה מתרסקת, הקהילה לא קיימת, וכן הלאה. כל הסיפור הזה, שאתה מכיר המון אנשים ואתה לבד. ואתה שומע סיפורים נוראים, יותר ויותר על אנשים שמתים לבד בבית, ולוקח שבועות עד שהשכנים מגלים שהשכן דלת ליד נפטר ומארח. וזה בדיוק הסיפור של הדלי. מצד אחד שוויוניות ואידיאלים וכן הלאה, אבל הכל בשכל. מאוד אינטלקטואלי. אוקיי? זה דבר אחד. אבל בכל אופן יש פה רעיונות. יש פה כושר המצאה, יש פה דחף נוראי לדעת, ללמוד וכו'. וזה עוד פעם שאנחנו שואלים את השאלה, איך זה קורה שאנחנו נמצאים בעידן שבמאות שנים האחרונות, זה מאפיל על כל ההתפתחות המדעית והכמות של האינפורמציה, הידע, שהאנושות צוברת במאה השנים האחרונות, זה מגמד את כל האלפי השנים שהיו לפני כן. מה קרה פה? זה בדיוק האפר והאש, שזה פשוט ממש מניע, מנוע אדיר של צורך לגלות ולגלות ולגלות, זה העניין של שעידן שבו אנחנו נמצאים. וזה ילך ויתחזק. וילך ויתחזק עם כל הצדים, גם השליליים וגם החיובים של זה. ובואו נסתכל על זה עכשיו, מה הכיוון אבל? ושאנחנו מסתכלים על גלגל המזלות, ואז אנחנו רואים משהו מאוד מעניין, שהשמות של המזלות, כל המזלות של קו שמאל, שהם נקראים על ידי המפרשים של ספר יצירה, המזלות הלא ממוסכים, לא ממוסכים עם חטא, מם סמך חט, לשון הסחה. תלה למשל, יש לו הסחה לכיוון החורף. למה? כי התלה סמוך לדגים, סמוך לחורף. יש הסחה, למרות שמזל תלה הוא חודש האביב, עדיין יש שם הסחה לחורף. תאומים, יש הסחה לקיץ, כי הוא סמוך למזל סרטן, וכן הלאה וכן הלאה. ישנם ארבעה מזלות לא ממוסחים, שהם המזלות הקלאסיים, וזה המזלות שבאמצע. באמצע זה קו שמאל. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על חודש האביב, מזל שור הוא המזל הלא ממוסח. ומזל שור, כשאנחנו מסתכלים על מרכבת יחזקאל, פני השור לשמאל. ומה זה? והאביב הוא אש. שור זה אש. ואז אנחנו רואים בעצם את מזל שור, ארבע חיות הקודש, ששוב זה מקביל לארבעת היסודות. אז אם יסוד האש מקביל לשור, לפי ארבע חיות הקודש, הנה הוא המזל הלא ממוסך של האביב אש. בקיץ, אנחנו רואים שהמזל הלא ממוסך זה אריה. האריה הוא כפני האריה לימין במרכבת יחזקאל, כלומר זה מים, מקביל ליסוד המים. וראה זה פלא, היסוד של הקיץ, של מזל אריה, זה מים. אוקיי? אז מה יש לנו עכשיו? אין לנו, אז היה צריך להיות בסתיו מזל נשר, שהוא המזל השני. אבל יש לנו הקרב. אבל בהרבה תיאוריות של אסטרולוגיה, מדברים על כך שהקרב זה המופע הנמוך של המזל, אבל כאשר מזל הקרב מתגבר על הרגשיות יתר שלו, הוא מצליח לנסוק לשמיים והופך להיות לנשר. ונשר זה קו אמצע, אוויר, שזה בעצם הסתיו כנגד הוו. אז אם מצאנו את הנשר, מה נשאר לנו? נשאר לנו עכשיו חורף, ובחורף המזל האמצעי זה מזל דלי. אוקיי? ודלי מקביל לאפר, ובמרכבת יחזקאל מי מקביל לאפר? אדם, ופני אדם. האדם, רגע, זה מזל דלי או מזל אדם? אם אנחנו מסתכלים במסורת העתיקה של איך מציירים את הדלי, רואים אדם, זה רוב הציור, שמחזיק מלמעלה דלי או קד, ורואים אותו שופך במים נשפחים מהדלי ומהקד. אז מצד אחד הדלי מסמל את השפע, קרן השפע, אבל מצד שני, מי מחזיק את הדלי? אדם, איש, זה שמחזיק את הדלי. אוקיי, אז זה בעצם זה מזל איש או מזל אדם. אוקיי? זה, ואז אנחנו רואים שבעצם יש לנו את הסיפור הזה של שור, אריה, נשר ואדם, מרכבת יחזקאל בתוך גלגל המזלות. מה זה נותן לנו? אז נכון, אז יש לנו עכשיו שני צדדים למזל דלי. הדלי והאדם שמחזיק את הדלי. מי זה הדלי ומי זה האדם הזה? אוקיי, אז אנחנו ממשיכים הלאה. ואנחנו רואים שיש לנו עוד תוספת כאן, שזה גם חודש שבט, זה שם נוסף, שאנחנו מכניסים לתוך הסיפור הזה, מזל לי חודש שבט, וכנגד שבט אשר. שוב יש לנו את האותיות ב' וצדיק, כאשר בואו נסתכל על הצדיק, צדיק או צדי, וזה אומר שזה אותו דבר, שבמאמר האותיות של רבי אמנון הסבא, מה זה הצדיק? הצדיק ספירת יסוד, צדיק יסוד עולם. הצדיק זה בעצם החיבור בין העולם הרוחני, העליון, המטאפיזי, לבין העולם הגשמי. איך אנחנו יודעים? איך כתובה צדיק? יש לנו נון, שזה הנוקבה, הנקבה, הכלי, הבריאה, העולם הזה, ומחוברת בגבה האות יוד שהיא מסמלת את ה, בעצם עשר הספירות של העולם הרוחני. מהו הצדיק? צדיק יסוד עולם. צדיק זה לא אחד שנמצא אולי במסורת, מסורות מזרחיות, הוא מנותק מהעולם הזה, והוא ספון לו במערה, והוא רק מחובר לעולמות העליונים. הוא נושם פעם בשנתיים. אוקיי? לא, צדיק, שבע יפול צדיק וקם. כלומר, צדיק חי את החיים האלה, הוא חי את העולם הגשמי, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף הצדיק, הוא מתנסה בכל מיני ניסיונות, הוא עומד בניסיונות, הוא נופל וקם. כלומר, הצדיק זה אחד שמחבר את התודעה המטאפיזית הרוחנית של הבורא, או החלק המטאפיזי של הבריאה, העולם של הספירות, עם הענפים שזה המציאות הגשמית. הצדיק הוא זה שהוא מגשר, כמו ספירת יסוד, בין הגשמי לרוחני, בין הגוף לבין הנשמה. אוקיי? ולכן יש פה עניין מאוד חשוב, הצדיק הזאת, זה עניין מאוד חשוב. כלומר, אם אני מסתכל על זה, אני מסתכל בעצם על כך, שנכון, מזל לי, כמו שתיארנו, יש בו המון צביעות, שטחיות, כמו הדור שלנו. רדיפה אחרי שפע של מוצרים, של קנייה וקנייה וקנייה, ולהחליף בגדים ונעליים וגביים, ופעם היו מתקנים, והיום זורקים וקונים חדש. זה הצד השטחי של הדלי. אבל משהו חסר פה. מי הוא אותו אדם שמחזיק את הדלי? ומה זה הדלי במימד הרוחני שלו? כן מזל, כי אם אני מסתכל רק איך שהגדרנו עד עכשיו, זה נראה נורא. גם כוכב שבתאי, דיברנו על כך שכוכב שבתאי הוא המורה הרוחני. וגם אצל כוכב שבתאי שנברא על ידי אות ב', יש את הארץ שזה הקו התחתון, ויש את השמיים שזה הקו העליון, הבורא והבריאה, השוכן והשכינה, והם מחוברים על ידי הקו הזה שמחבר באות ב', ולכן העולם נברא עם האות ב', הבית של ברכה. מתי יש ברכה? החיבור הזה של השמיים והארץ, של הבורא והבריאה, השוכן והשכינה. אוקיי? גם צירוף האותיות של החודש הוא מיוחד. אז בואו נראה מה זה אומר, וגם ט"ו בשבט, עץ החיים, מה הסיפור שלנו? אז קודם כל, צירוף האותיות של החודש, לפי תיקוני הזוהר, זה ה' י' ו' ה', ובתיקוני הזוהר גם מופיע שזה קשור לספר ויקרא, פרק כ' ז', פסוק למד ג', ראשי תיבות של המר ימירנו והיה הוא. מה זה המר ימירנו והיה הוא? הרי בעצם אנחנו מדברים פה על המרה, או בשפה, בואו ניקח את זה בשפה קצת לועזית, תסלחו לי על זה, אבל הטרנספורמציה. כלומר, מה העבודה שלנו בעולם הזה? להמיר את הרצון לקבל לעצמו, לרצון לקבל מהתתת. כלומר, יש פה במזל דלי, המשהו הרבה יותר עמוק מאשר מה שראינו בשלב הראשון. הרבה יותר עמוק. המר ימירנו ויהו. יש פה איזושהי יכולת להגיע לטרנספורמציה, בעצם להוציא לפועל את המהות האנושית. איך זה מתבטא? אז יש עוד כמה פסוקים שקובעים לעניין. במדבר כ"ד לפסוק י"ז, הראינו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. והרבה מפרשים אומרים שבט בגימטריה, קודם כל שבט זאת אותיות של שבט. בגימטריה זה 311, שזה גם איש. אז מי עוד זה אותו איש שמחזיק את הקד? זה המשיח. זה המשיח. כלומר, מה זה מזל לי? הנה הצדיק, מה זה הצדיק? עכשיו תשימו לב, גם זה צדיק ובית. איפה מופיע צדיק ובית בתורה? מופיע שאנחנו מסתכלים על הנשיאים שמביאים למשכן את התרומות שלהם, הם מביאים עגלות צב. מה זה עגלות צב? יש עגלה שהיא מה שנקרא, איך קוראים לזה, ספורטיבית פתוחה, ויש עגלה שהיא מכוסה, שיש בה כיסוי, מהגשם, מהרוח, מהשמש וכן הלאה. הכיסוי הזה נקרא צב. לכן הבעל חיים שנקרא צב, למה הוא נקרא צב? כי הוא מכוסה. ולכן הוא אומר, הראינו ולא עתה, לא עכשיו, עכשיו עוד לא רואים את זה. אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. כלומר, המשיח הוא נסתר עד התגלותו. וכל התהליך של ביאת המשיח הוא בהסתר. ובדיוק אנחנו עכשיו בתהליך שמצד אחד ביאת המשיח, אנחנו בתהליך של ימות משיח, אנחנו באלף המשיח. מצד אחד יש גילוי של הזוהר וגילוי של רוחניות בצורה לא תקדימית שלא הייתה אף פעם. מצד שני מבחוץ איך זה נראה? שושו מוחלט. חומרנות, רכושנות, שטחיות, רדידות. אתה מסתכל, לא רואים, הכל מכוסה. כל התהליכים האלה של ביאת המשיח, איך אמר רבי שמעון בר יוחאי? פרשת שבוע של שמות, נשא רבי שמעון ידה, בכה ואמר, אוי למי שיהיה בדור הזה. ואשרי מי שיוכל להיקרות, להימצא בדור הזה באמונה. מי שיהיה באמונה, יראה מסביב ניסים על ימין ועל שמאל. הקמת מדינת ישראל, מתוך החורבות והאפר של יהדות אירופה וכל יהדות ערב, שגם כן, שנתיים שלוש אחרי חורבן יהדות אירופה, נחרבה יהדות ארצות ערב. פשוט חורבן מוחלט, מוחלט. ועכשיו כל החורבן הזה, אז יש לנו מצב של חורבן כמעט של כל יהדות העולם במשך 2000 שנים האחרונות, 2600. והתקומה של מדינת ישראל בצורה הכי ניסית, כל העולם עדיין נגדנו, ואנשים לא הולכים המומים ברחוב, באיזה נס אנחנו נמצאים. אוקיי? ולא רק זה, הכל. הדפוס, זה שהיום אתה יכול לחפש כל ידע בחוכמת הקבלה, יהדות וכן הלאה, בטלפון שלך. גישה לספרים שלא היו, אני יכול היום, עם הטלפון החכם, להיכנס לתוך הארכיונים של בית הספרים הלאומי, ולהיכנס לכתבי יד של רבי חיים ויטל, ולברר נוסחים וכן הלאה, רבי אשלג כיתת את רגליו בשנות ה-20 וה-30 מספרייה לספרייה בכל רחבי אירופה כדי למצוא כתבי יד. היום אתה לא צריך לחטט את רגליך, אתה פשוט נכנס לטלפון ואתה מתחיל לחפש. ונכנס לארכיונים של ספריות, הכל כל כך נגיש, הכל כל כך פתוח. אוי ואשרי, אוי זה אותה ריקנות חיצונית של הדלי שכל הרצון האדיר למשוך ולמשוך מה? ידע שטחי לחלוטין. וצורת חיים שהיא שטחית לחלוטין. ושפע שהוא שטחי לחלוטין. כי הדלי מסמל קרן השפע. אז הכל ברדוד והשטחי מלמעלה. או שאתה יכול להיכנס פנימה ואף אחד לא יפריע לך. כי כל התרבות שלנו חיה על הרדידות והשטחיות. והרקנות. הראינו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוחה מיעקב וקם שבט. כלומר, מה אומרים חודש שבט? שבט זה 311 גימטריה איש. זה קם שבט מישראל. וגם באותה נבואות של בלעם, יזל מים מדליו וזרעו במים רבים. שוב נבואות, הנה החיבור בין דלי לשבט, רמוז בנבואות המשיח של בלעם. אבל לא רק שם. בברכות אנחנו ראינו שזה שבט אשר. ושבט אשר, מה הברכה של יעקב אבינו? שבט אשר מאשר שמינה לחמו והוא ייתן מדני מלך. אנחנו בעידן הכי שמן בהיסטוריה האנושית. היכולת של בני אדם לגשת לתזונה היא בלתי מוגבלת באופן תיאורטי. השמנת יתר היא אף פעם לא הייתה מצב כזה. ברור, תמיד העילית השמינה השמנת יתר, אבל רוב העם עבדו קשה והיו רזים. היום, גם אנשים הכי עניים יש להם השמנת יתר. למה? כי הם לא הולכים למכון כושר, ואין להם דיאטות שניתנו להם על ידי הרופאים, כי הם מזניחים את עצמם, כי אין להם מספיק כסף. אז מה, אבל כסף לאכול יש להם בלי גבול. החיים האלה, חז"ל אומרים, מה הגדרה של בן אדם עשיר? שיש לו את השירותים ליד חדר האוכל.
בית הכיסא.
בית הכיסא נמצא ליד חדר האוכל, אתה לא צריך ללכת רחוק. ובאמת, אתה רואה בחפירות וכולי, רק לעשירים עצומים היה שירותים בבית. היתר הלכו לשירותים ציבוריים, מרחק מהבית, שירותים שכונתיים, ולפעמים היית צריך לצאת מהיר בשביל זה. היום, אנשים הכי עניים יש להם שירותים בבית. לפני 100 שנים, למי היה שירותים בבית? רוב האוכלוסייה לא היה. אנחנו נמצאים במצב שאנחנו, יש לנו גישה למעדני מלך, וזה העידן שלנו. ולכן, אבל, פה אנחנו מגיעים לסיכום. בישעיהו י"א פסוק ט', הסיום של הנבואה המפורסמת, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ וכן הלאה וכן הלאה, וזה ממשיך, ישעיהו י"א פסוק ט', לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את אדוני כמים לים מכסים. מתי מסוגלת להיות אותה בשלות של המין האנושי של ביאת המשיח? רק כאשר מלאה ארץ דעה את השם כמים להם מכסים. ומתי מסוגלת להיות לנו דעה את השם? ברמה הזאת, רק כאשר אנחנו מסוגלים להשיג כמויות כל כך אדירות של ידע. ובעיקר אותו ידע שלאט לאט, שאנחנו מסתכלים על מדעי ההתנהגות וההתפתחות של הפסיכולוגיה במאה השנים האחרונות, איך שזה הולך ומתקרב יותר ויותר למונחים של רוחניות. מדוע? יש כסף, אתה משקיע במחקרים, ולאט לאט אתה מגלה את טיבה של הפסימיות וכדרות המחשבה וטיבה של האופטימיות, ולאט לאט כל הדברים שהיהדות וחוכמת הקבלה הגדירה כתכונות טובות וכן הלאה, לאט לאט המדע הולך ואנשים מגיעים לזה מתוך מחקר וידיעה, שמה לעשות, יש אנשים שצריכים, והאמת כולנו. אם אני לומד משהו בזוהר, ואז אני שומע שהיה מחקר שמוכיח את זה, זה עוזר לי. זה עוזר לי. אני חושב שלכל אחד מאיתנו. אנחנו בעידן הזה, והשכל שלנו צריך להבין את זה. אומר רבי אשלג, כשאדם תובע, אתה שולף אותו מהמים, עם מה שיוצא, אם יוצאת רגל, או יד, או אוזן, או שיער, אתה לא עושה שום חשבונות, אתה תופס את מה שהצלחת ואתה מושך. עם ישראל והעולם תובעים. מה נמצא בחוץ? ההיגיון, השכל. עם מה אתה מושך אותנו מחוץ למים ומציל אותנו? עם ההיגיון והשכל. מה זה ההיגיון והשכל? עידן הדלי. אבל יש פה עוד משהו. נמשיך. אומר לנו כאן אבני יששכר, וזהו מצטט מהרבה מקורות. כתוב בספר יצירה, המליך עוד צדיק בלעיתה, מה זה לעיתה? רבתנות. אוקיי? ללעות. וצר בודלי בעולם ושבט בשנה וכן הלאה וכן הלאה, עד כאן אמרו התוכניים הראשונים, שזה המפרשים של ספר יצירה, רבי משה בוטריל, בשם רבינו היי, שאחד מהגאונים, ויש עוד כל מיני מבני עוד הרבד, ועוד כל מיני אחרים, פחות מפורסמים. כי מזל דלי הוא מזלם של ישראל. אגם דקיימלן, אין מזל לישראל, כתוב בגמרא מסכת שבת, אין מזל לישראל. אבל יש ויכוח הזה. ברגע שיש ויכוח, מה זה אומר? וזה מה שאומר הרבד, ואומרים עוד הרבה אחרים, בינינו אנחנו רואים, הנה הוא מסביר אלינו פה, היינו שישראל, על ידי מעשיהם בתורה, הופכים שפיטת המזל לכל אשר יחפצו, אמר ירמירנו והיה הוא. אבל על כל פנים, בתולדה, יש להם מזל, עיין בגמרא שבת, דף קנ"ו, עמוד א', שזה הגמרא המפורסמת, שדנה בשאלה אם יש מזל לישראל, ושם ברגע שיש, תנא שאומר שיש מזל לישראל, אנחנו יודעים שאם ישראל לא רוחני ולא עושה את העבודה, זה מזל שולט בו. לצערנו הרב, היום מאוד מביך לשאול בן אדם מתי נולדת, ולראות שההתנהגות שלו היא די חפפת לתכונות של המזל. אז איפה אין מזל לישראל? כלומר, רק שישראל מגיעים למדרגה של עבודה רוחנית אמיתית, שמצליחים לשאוב ולמשוך, את האור האלוקי לחיים שלהם, על ידי עבודה בתורה ומצוות, כשמצליחים להפוך את הרצון לקבל לעצמו לרצון לקבל על מנת להשפיע, אז הם מגיעים למקצב שאין מזל לישראל. המזל לא שולט בהם, אלא הם יכולים לשלוט בו. אבל בלי מאמץ ברור שיש מזל לישראל. והנה יש לומר, דלה בעבור זה, דלי הוא מזלו של ישראל. כי דלי עשוי לשאוב בו מים וזו פעולתו. מה זה אומר? כי ואין מים אלא תורה. כמה דעת אמר? מה זה דלי מלשון דל? מה זה דלות? חוסר. היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. כלומר, מי שיש לו רעב, הוא יכול להגיע לגדולות. מי ששבע, לא יכול להגיע לגדולות. כלומר, מה זה עניין של הדלי? זה אותו רעב של לשאוב ולדלות מה? חוכמה. זה מאפיין את מזל הדלי. לכן, כשאנחנו מדברים על עידן הידע, וכמויות האדירות של ידע שהמין האנושי שואב מכל מקום אפשרי, מאיפה זה מגיע? זה בדיוק אופייני לדלי. אוקיי? אבל, כאשר זה יגיע כי מלאה ארץ דעה את השם, אז יהיה ביאת המשיח. כלומר, כל זמן שהידע הוא, מה שנקרא, בסוג של חמור נושא ספרים, מה מועיל לך הידע? האם זה שאתה יודע כמויות אדירות של מחקרים, האם זה משנה אותך במשהו? זה שאדם הוא פרופסור לתנך, האם זה שינה אותו? זה שאדם למד בישיבה עשרות שנים, והוא פשוט אוהב את ה... הם קוראים לזה בישיבה גשמק, את ה... את הטעם הזה של ההתנצחות והפלפול וכן הלאה. המטרת הלימוד זה בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. אתה לומד כדי לא לשאוב את הידע, אלא לשאוב את האור הרוחני, שזה מה שיכול להפך את הרצון לקבל עצמו לרצון לקבל המטלטת. המר ימירנו ויהו. זה הסיפור. כלומר, כל הסיפור של ביאת המשיח תלוי במה? מה אתה שואב? האם אתה שואב הערה רוחנית? זה ייתן לך את היכולת לעבור המרה. המרה למי אדם סובל, כואב. למה? כי המחלה הכי קשה של האדם זה אגואיזם. ולכן, האגואיזם הורג. מסתבר שאנשים אגואיסטים הם גם יותר פסימיסטים, ולכן הם חיים פחות ומצליחים פחות. לעומת זה, אנשים שהם אופטימיסטים, זה אנשים שהם יותר אלטרואיסטים, ולכן הם חיים יותר, עושים יותר כסף וכן הלאה. זה בעצם המחקרים של עשרות שנים האחרונות. כלומר, אנחנו מבינים את חוכמת הקבלה שמלמדת אותנו, שרשעים בחייהם נקראים מתים. למה? כי רשע, רצון, ראשי תיבות רצון של עצמו, הוא נמצא בתדר של אנוכיות, ומקור החיים זה בורא עולם שהוא אין סוף של טוב. ולכן על ידי מחקר מדעי אנחנו מגיעים יותר ויותר להבין שלהיות אלטרואיסט ולהיות איש משפחה ולהיות איש קהילה ולתת מעצמך לזולת, בסופו של דבר אתה מקבל הרבה יותר. אתה מקבל אריכות חיים, רמת חיים, ו... כאשר הקשרים שלך אינטימיים הם יותר עוצמתיים, אתה חי יותר שנים ואתה יותר בריא, ואתה זקוק פחות לתרופות ופחות לניתוחים. זה ממצא מדעי, אוקיי? שמאושר עוד ועוד ועוד פעמים על ידי ניסיונות וסטטיסטיקות מכל היקפי ההיבטים של החיים האנושיים של היום. אוקיי? אז זה מדע. כלומר, זה לא תיאוריה של המשנה או של חז"ל, זה תיאוריה שהוכחה על ידי מחקר אמפירי. אוקיי? מה יותר מזה? כלומר, לאט לאט אנחנו מבינים, וזה צריך בסופו של דבר להתחיל ללמוד בבתי הספר. חייבים ללמוד את זה. למה? כי זה בעצם הסוד לחיים טובים, ולאריכות ימים, ובעצם לכל מה שאנחנו מחפשים בחיים. והנה על ידי עסק התורה ומצוות יתהפך הכל לטוב, ולכל אשר יחפוצו יתו את המזל, כיוון שמזלן הוא עבד משמש אל התורה. ולכן כל הסיפור של הדלי פה, שאוחז בו אותו אדם שמסמן את המשיח, שכל השפע האמיתי של החיים יתבטא דרך דווקא העניין של השאיבה מן העולם הרוחני העליון, ודווקא פרשת בו גם כן מראה לנו שזה סביבות ראש חודש שבט, איך אנחנו יכולים להקות בחושך, ביצרה, על ידי זה שאנחנו מביאים את האור האלוקי לתוכו. אין דרך אחרת. בשכנועים לא יעזור, במכות לא יעזור, בסופו של דבר חושך וחושך נהיים יותר חושך. רק על ידי אור, ולכן אם אנחנו רוצים לסלק את אותו חלק חשוך בתוכנו, זה רק על ידי הדליה של האור האלוקי והמשיכה והשאיבה שלו פנימה. אז מלא הארץ דיה את השם, כמים לים מכסים, אז המין האנושי יוכל להתגבר על המחלה הכי קשה שלו, הרצון לקבל לעצמו, ולהתחבר לחיים. אבל הידע הזה הולך ומתפשט בעולם, ולכן, אז מתחילים לקרוא לזה טיפול אלטרנטיבי ופסיכולוגיה אלטרנטיבית וקהילות הכל אלטרנטיבי. מדוע? כי המבנה החברה הקודם שהולך וקורס לנו מול העיניים בקצב מדהים, פוליטי, חברתי, כלכלי וכן הלאה, כל זה, ובחודשים הקרובים, בשנים הקרובות, אנחנו נראה האצה היסטרית של התהליך הזה, מכיוון שצריך להיות פה תהליך המרה מהמבנה הישן, השטחי, המניפולטיבי, של בעצם כל אדם עובר תכנות מלידה להיות יצרן וצרכן של חברת הצריכה. מכור לכל דבר. מכור למוצרים, מכור לידע, מידע לתקשורת וכן הלאה, ואנחנו רואים שהסיפור הזה כבר לא מתקתק כמו שהוא היה מתקתק בעבר. ובחודשים הקוראים אנחנו נראה את ההתעצמות של תהליך ההמרה הזה, כי התהליך הזה הולך וקורס לתוך עצמו. יש פה עוד דברים בבני שכר, אבל לא נראה לי שאנחנו ניכנס לזה. פה אנחנו נכנסים גם לתוספת של כוכב שבתאי. אמרנו שכוכב שבתאי זה משמעת, אחריות, שליטה עצמית, ובעיקר אינו חפץ בענייני החומר, אלא בחוכמה. כלומר, עצם המהות הזאת של כוכב שבתאי ככוח שדוחף את האדם אל חוכמה אמיתית, זה אומר שאם הוא מחפש ויש לו את הדחף, בסופו של דבר בעידן הדלי, בתקופה הזאת, שזה עידן ההערה, תקופת המשיח, לפי הגמרא, מסכת סנהדרין דף צדיק זין, כל הסיפור הזה שיש פה דחף עצום להתפתחות, וברגע שאתה בדחף של התפתחות, אתה מחפש עד שאתה שבע. אז לכן, שוב, אנחנו רואים הרבה אנשים שבהתחלה מחפשים בצד מה שנקרא הגשמי, בעיניים, איך שאומרים המדענים, אני זוכר את זה, הפרופסור לכימיה פיזיקלית בשיעור הראשון שלי באוניברסיטה, אומר, הסיפור הזה על השיכור שמחפש באמצע הלילה מתחת את הארנק שלו האבוד, מתחת לפנס התאורה היחיד בכפר. אתה שואל אותו, למה אתה מחפש פה? מה אתה מחפש? מה את הארנק שלי? ואיפה איבדת אותו? שם, הרחוק. אז למה אתה מחפש פה? כי פה אני יכול לראות. למה זה נאמר על המדע? כי המדע מחפש איפה שהוא יכול לראות. אבל לאט לאט, מתוך ההגדלה של מאגרי הידע, לאט לאט המדע מתחיל לשנות את הכיוון שלו. זה ייקח זמן. אבל הצורך הולך ומתגבר, כי צריך תשובה לכל הבעיה הזאת שהמין האנושי הולך ונהיה יותר רעב. אז הוא שואב את מה? מוצרי צריכה, מוצרי בידור וכו' וכו', אבל שאתה רעב, הנה ימים באים והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, לעוצב מעלה מים, לשמוע דברי השם. לזה בעצם אנחנו נמצאים במצב של בנייה של הרעב הזה. שוב, דווקא השטחיות היא זאת שיוצרת את הרעב, ולכן אנחנו רואים אנשים שמחפשים ומחפשים 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 בכל מיני תחומים, ובאיזשהו שלב מגיעים אל העולם הרוחני. שוב, החיבור הזה של לשאוב לא ידע אינפורמטיבי רציונלי, אלא ידע אלוקי רוחני, להביא אותו לעולם, בעצם לרפא את התחלואה האנושית שגורמת למגפה של דיכאון, מגפה של חוסר שלמות, חוסר יישוב הדעת. וזה בעצם הסיפור. איך קשור ט"ו בשבט לעניין? הרי ט"ו בשבט זה החג של חודש שבט. וכל הסיפור של ט"ו בשבט זה עץ החיים. זה בעצם ראש השנה לאילן, לא לאילנות. ראש השנה לאילנות זה בגן ילדים. אבל המקור זה ראש השנה לאילן. ופה אותו סיפור של בית הלל, אומרים ט"ו בשבט, בית שמאי, א' בשבט. אוקיי? העולם המזרח הרחוק חוגגים את השנה החדשה מהיום, מאתמול אמת, המולד היה במוצאי שבת. חוגגים את מי עכשיו עד ט"ו בשבט. אוקיי? וזה בדרך כלל או מא' עד ט"ו בשבט, או מא' עד ט"ו באדר א'. למה? כי הם, הקצב של העיבור השנה שלהם ושלנו לא תמיד בסינכרוניזציה. אולי יגיע איזה זמן שנסכן יחד עם הסינים והקוריאנים והטיילנדים וההודים וכולי לעשות את העיבור השנה באותו מקצב. לך תדע, אנחנו לאט לאט מתקרבים אליהם, מתקרבים אלינו. בהרבה דברים אנחנו הרבה יותר דומים להם מאשר למערב. אוקיי? אבל תשימו לב שאתם רואים, האות ב' של כוכב שבתאי מסבירים לנו ששולט על שני מזלות, גדי ודלי, שהאות של גדי זה עין ושל דלי זה צדיק. מה זה נותן לנו? עץ. הנה עץ החיים. ויורהו שם עץ. איזה עץ? איזה עץ ממיר את המרירות של המים למתיקות? עץ החיים בלבד. כלומר, יש איזה משהו שזה ראש השנה לאילן. עצם החיבור הזה שיש בחודש הזה, את העניין של לעורר בתוכנו, ושוב בזה נמצא תמיד, חודש שבט, מתחיל ומסיים בתוך תקופת השובבים. חודש טבת מתחיל, תקופת השובבים מתחילה לקראת סוף חודש טבת. היא מסתיימת בתחילת אדר. אוקיי? החודש שהוא כולו כלול בתוך השובבים זה חודש שבט. ומה זה השובבים? עצם העניין של יציאה מעבדות לחירות. מהם הדגלים החשובים ביותר של עידן הדלי? חירות. חירות אישית, חירות קבוצתית, חירות אידיאולוגית, חירות לחקור, לדעת. ומה אנחנו רואים לאורך ההיסטוריה של עידן הדלי? עכשיו, לפי הזוהר, ולפי הגמרא, מסכת סנהדרין, אנחנו רואים את המקצב של עידן הדלי. אז אנחנו מתחילים בשנת 5000 לספירה העברית, אוקיי? גילוי ספר הזוהר. אבל עדיין, זה עדיין לא הסיפור. המקצב מתחיל מתי? בחצות הלילה. מה זה חצות הלילה? 1490. מה קורה ב-1490? לא קורה, אבל ב-1492 מבשיל תהליך שכבר היה אז, ואנחנו מדברים על גילוי אמריקה שמסמל בצורה מסוימת את סוף ימי הביניים. מה זה ימי הביניים? אל תשאל שאלות. אין יותר מה לדעת, אין יותר מה לגלות. מה שכתוב בכתבים העתיקים זה הכל, ומעבר לזה אין שום גילוי חדש. וזה נפרץ. פרצה אדירה, והגילוי של אמריקה, המסע להודו, ואז להביא משם סחורות, והמין האנושי מתחיל לצאת מהגבולות של הדמיון. אבל זה לא קורה כל כך מהר, זה קורה לאט, והאינטרוול הבא זה בבוקר. הנץ החמה. הנץ החמה זה 1740 לספירה הנוצרית, המהפכה התעשייתית. ומה מייצר את המהפכה התעשייתית? את חברת השפע. את עצם העניין שאפשר לייצר בסרט נע, ספרים, אוכל, הכל, כלומר, עצם זה שיש נגישות לידע. מי יכול היה להשיג ספר? למה היו בתי מדרש? בתי המדרש, הקהילה החזיקה את הספרים העיקריים שהקהילה יכול... אם הכל היה מועתק ביד, כמה גמרא הקהילה יכלה להחזיק? כמה פרשנים על התורה? כמה עותקים של פירוש רש"י? לא הרבה. כמה עולה ספר תורה היום? זה יכול להגיע ספר תורה סטנדרטי ב-100 ל-200 אלף שקל. אוקיי? אז תחשבו עכשיו למי היה כסף לקנות, זה אתה חייב. עכשיו לקנות גמרא, כמה זה עלה? אם כתבו את זה ביד גם כן. זה סכומי עתק. פתאום זה מגיע במחיר שווה לכל נפש. סידורי תפילה, גמרא, זוהר, כל הדברים האלה מודפסים, ועכשיו גם אתה עובד במשכורת, ואתה יכול לקנות את זה. מהפכה תעשייתית. אבל כדי שתוכל לקנות ולקרוא את הספרים, המשטר צריך להשתנות. אז הרפורמציה, ואנחנו מדברים אחרי זה בעיקר, מהפכה אמריקאית, המהפכה התעשייתית, והמהפכה הצרפתית, ההתחלה של חופש הדיבור. אוקיי? זה מגיע עכשיו לצהרי היום, עוד אינטרוול, 250 שנה בדיוק אחרי זה, 1990, מה קורה ב-1990? אותו שינון. נפילת חומת מסך הברזל וחומת ברלין וכל הסיפור הזה והאינטרנט והטלפון הסלולרי הכל נפרץ ועכשיו מאז זה גועש וזועק בעיקר מה שכתוב ייפתחו מעיינות החוכמה למעלה ולמטה גם החוכמה הרוחנית וגם החוכמה הטכנית הגשמית של העולם החומר עכשיו הבחירה שלך איזה חוכמה תהיה דומיננטית עץ הדעת טוב ורע או עץ החיים, או יותר נכון, אילן המוות, או עץ החיים. ולכן אנחנו רואים את הקשר של חודש שבט עם ט"ו בשבט, עם העניין של עץ החיים, כל ההבנה הזאת, שבעצם אנחנו פה כדי לשאוב את האור הרוחני האלוקי עם הידע הרוחני האלוקי, וזה הדבר היחיד שיכול לגאול אותנו מהעבדות שלנו. מעבדות שלנו לחומר, מעבדות שלנו לכל הדוגמות שאנחנו שבויים בהן, ובגללן אנחנו לא מתפתחים.
אנחנו יכולים להגיע בתיקון הזה לחירות למלך המוות.
בדיוק. עכשיו, מזל דלי, אם נסתכל על זה של שפע, גם בגימטריה דלי זה 44 שזה דם. שפיכות הדמים בשם האידיאולוגיה, אי אפשר להתחרות בה. כלומר, היכולת של המין האנושי להגיע להשמדה המונית, ובעיקר בשם האידיאולוגיה של מה? מה אמרנו עידן הדלי? מה זה עם מזל דלי? שוויון. שוויון, פריצה של מסגרות, פריצה של דוגמות. מזל, אם כולם הולכים לצד ימין, מזל דלי ילך שמאלה. אם כולם מאמינים שזה שחור, הוא ילך וימצא הוכחות שזה לבן. הוא לא, הוא נון-קונפורמיסט. כלומר, זה שכולם אומרים זה דווקא סיבה לבדוק. בטח שזה לא נכון, לא יכול להיות שכולם אומרים משהו נכון. למה? בדרך כלל הרוב טועה. ולכן צריך למצוא ולשבור את הדוגמות האלה. אבל אם אנחנו מסתכלים על, ולכן יש פה במזל דלי המון צביעות. הנה נסתכל על הקומוניזם שהדגל שלו היה אחדות, ובשם האחדות והשוויוניות, רצחו 100 מיליון איש. רק הקומוניזם. לא מדבר על הנאצים. רק אם אנחנו מדברים על סטלין ומאו ביחד, זה הרבה יותר מ-100 מיליון איש. ואם נוסיף גם את הווייטנאמים והקמבודים וכו', את כל הרג נוראי. בשם מה? בשם האחדות, בשם השוויוניות, זה צביעות, ואנחנו רואים בעידן הזה מצד אחד, שוויוניות ואהבה של כולם והקבלה והאכלה וכן הלאה וצביעות שאין כדוגמתה כי זה ריק כשאין רוחניות זה ריקניות אנחנו רואים את זה אז זה היה במאה ה-20 אז היו הכתות שנקראו קומוניזם ונאציזם שבשם טובת הכלל מותר לחסל את הפרט היום אז יש לנו את ה כתות אחרות של האקלים וכולי. זה לא שצריך, כולנו יודעים שהאדם חייב להפסיק לזהם. התורה מלמדת אותנו, בור שנכרה ברשות הרבים, והגמרא מלמדת אותנו, זה גם זיהום אוויר. כלומר, זה שאתה, יש לך מפעל, ויש ריח נורא שמזהם את הסביבה, וזה מזהם את הנהר ואת הבארות וכן, הגמרא עוסקת בזה. אתה תשלם על זה ביוקר. אם לא בגלגול הזה, בגלגולים הבאים. אין מצב שזה יעבור בשלום. כלומר, אתה לא יכול לזהם את הסביבה בלי שזה יפגע בך. התורה מדברת על זה בצורה מאוד ברורה. אבל להפוך את זה לדת קטית, שלא רואה ימינה או שמאלה וכולם מדקלמים, ובשם טוב האנושי אתה מוכן עכשיו מה? להרוס לאנשים את החיים. אנחנו רואים את אותו דבר. שוב העניין הזה של הקטיות הצבועה, שכאילו למען אידיאל שהוא יפה ונעלה של שוויוניות וקיימות וכל הדברים האלה, אנשים מתנהגים בצורה הכי לא רציונלית שיכולה להיות, בגלל אותה רקנות של חוסר של רוחניות. אז זהו, העבודה של מזל גדי, של מזל לי, זה לעצור ולהרגיש ולהיות שם. וזה לא קל, בעיקר לא בדור הזה שלנו שהכל רץ מהר 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 וכולי, וזה עבודה לשנים הבאות שלנו, ובהצלחה לכולנו. אבל פה בעידן הדלי, בחודש שבט, זה זמן לשאוב את זה אפילו על ידי אכילה של פירות בט"ו בשבט. תודה רבה וחודש טוב לכולנו.
תודה רבה, חודש טוב.